אנחנו נפתח תפילת המנדלה שלנו.
תשומה לפרחים עדויה, עם הצילי יבשות לעבה, וחמה ולבנה היא עדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתרה, בלבי ירחנה ולהגישנה כגן של עדנתיה, בלבי ירחנה ולהגישנה כגן של עדנתיה. ותזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה. אידם גבורת המנדלה כמיריית היד.
עכשיו פסוק 16. פסוק 16 מאוד חשוב. הוא אומר, אל תיפול ברוחך, אסוף חילותיך, השקע מאמץ בשמחה, רכוש שליטה, ראה הזולת ועצמך כשווים, ולבסוף גם תרגל חילופין. הוא מונה לנו מה זה החילות האלה שיעזרו לנו במאמץ שלנו, בחדוות המאמץ, ולהתגבר על הדכדוך ועל חוסר הביטחון. מי זה החילות האלה?
אלו הם ארבעה סוגים של מאמץ הנחוצים ללוחם הרוח, הבודיסטווה. גלצב ג'ה, הפרשן שבביאורו אנו משתמשים כאן, משווה את לוחם הרוח ללוחם רגיל, במקרה זה מלך בהודו העתיקה. ארבעת הכוחות של המלך הם רוכבי הפילים, רוכבי המרכבות, חיל הפרשים וחיל הרגלים. ארבעת הכוחות של לוחם הרוח, או ארבעת סוגי המאמץ, הם א', מאמץ השריון, גוצ'ה צונדרון. גוצ'ה זה שריון, צונדרון זה מאמץ. מאמץ השריון פירושו לעולם לא להתייאש בתרגול הדרך. זוהי הנכונות להתמודד עם קשיים ולהחזיק מעמד, מבלי להתייאש, למען המטרות הרוחניות שלנו. זהו האנטידוט להיעדר אורך רוח. ב. מאמץ התרגול. ג'ורווה צונדו. ג'ורווה זה עשייה או תרגול. זהו המאמץ לצבור קרמה טובה על ידי תרגול שש השלמויות ומעשים טובים נוספים, וזאת על מנת להשלים את שני המכלולים.
השקע מאמץ בשמחה. כדי להגיע לאננדה, לאושר האולטימטיבי, להערה, אנחנו צריכים לצבור שני מצבורים מאוד גדולים, או אנחנו קוראים להם שני מכלולים, מכלול החסד ומכלול החוכמה. על זה הוא מדבר כאן. מכלול החסד, אנחנו צריכים לעשות המון 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 טוב בעולם. כדי לראות את עצמי בכזה עונג מדהים, אני צריכה לזרוע זרעים בשביל זה. אני צריכה שיהיה לי רישומים קרמיים להשליך את עצמי מוארת ומאושרת. שזה אני צריכה לעשות המון המון טוב בעולם. זה מכלול החסד. זאת אומרת, השקע מאמץ בשמחה. תעשה הרבה טוב בעולם, הרבה חסד בעולם. זה דבר אחד. והמכלול השני שאנחנו צריכים זה המכלול של החוכמה, זה שמבין את המציאות. זה דורש השקעה מרובה של מאמץ. צריך קודם כל למדוד טוב, כי התובנות ביחס לטבעה האמיתי של המציאות רק באות במדיטציה עמוקה. אם אתם לא מתרגלים מדיטציה, לא תגיעו למדיטציה עמוקה. אם לא תגיעו למדיטציה עמוקה, אין שום דרך שתראו את טבעה האמיתי של המציאות, כי זה קורה רק במדיטציה עמוקה. אז זה הקטע של השקע מאמץ ושמחה.
ג. מאמץ של התמסרות. לא לנגווה. לא לנגווה זה להתמסר למשהו ברצינות. הכוונה להקדשת משאבים ומאמצים מכל הלב על מנת לעזור לאחרים. תוך שמירה על תודעה אלטרואיסטית. זה כולל אימון בריכוז, מאמץ מודע לפתח ולשמור על גורמי הסחירה והדריכות, כדי שנוכל ליישמם במהלך התרגול של עשיית הטוב. ד. השגת שליטה. דקני וואנג'ה. דקני וואנג'ה זה שליטה עצמית. הכוונה היא לפתח את היכולת לגייס את הגוף ואת התודעה לבצע היטב כל תרגול של חסד שבו אתה חפץ.
הוא מדבר על רכוש שליטה. רכוש שליטה זה להגיע לרמה כזאת במדיטציה, שאתם לגמרי בשליטה על הגוף ועל המיינד שלכם. כי במצב רגיל, אצל אדם רגיל, המיינד הוא כמו קוף פרוע. המיינד קופץ ממקום למקום, קל להשיח את דעתנו, אנחנו נסחפים אחרי החושים. קשה לנו להחזיק ריכוז הרבה זמן, ובמיוחד לא ריכוז ברמה שדרושה כדי לראות ריקוד. אז הוא אומר, רכוש שליטה, רכוש שליטה על המיינד שלך ועל הגוף שלך. כשמגיעים לסמאדי
ולשינה,
למדיטציה המושלמת, מגיעים למצב של שליטה מלאה בגוף, שליטה מלאה במיינד. על זה הוא מדבר כאן. אחר כך הוא אומר, ראה הזולת ועצמך כשווים, ולבסוף גם תרגל חילופין. הוא אחר כך חוזר לזה, הוא מקדיש לזה פרק שלם. פרק שלם. איך לעשות את ההחלפה הזאת שלי ושל זולתי. איך להגיע לשוויון ולהחלפה. כי אנחנו לא יכולים להגיע לאושר אולטימטיבי עם אגו. בלתי אפשרי. אנחנו חייבים למחוק את הקו הזה שבין מי ובין זולתי. וזה עבודה גדולה, זה תרגול. אז על זה הוא מדבר בפסוק הזה. במקום אחר.
בפסוק 62.
הוא אומר, אשלך עצמך בשמחה על העיסוק הזה. הוא אומר, כמו ילדים שמשחקים, הוא אומר. כמו ילד שמשחק והוא שקוע לגמרי במשחק, והוא עושה את זה בכיף, ככה תעשה את התרגול הרוחני שלך. תשקיע את עצמך, תשליף את עצמך לשם. בכיף. בפסוק 17, הוא מדבר על הדכדוך. הוא אומר, לעולם אל תיפול ברוחך ותאמר איך הצליח אני הערה להשיג. מי שהגיעו לכך, הכוונה לבודות, שמתו דברם, בעניין זה אמרו את הדברים הבאים. גם זבובים, יתושים ודבורים, ואף תולעים, יוכלו להגיע להערה נשגבה.
כה קשה להשגה, ואם יפתחו את כוחו של מאמץ. אז פה הוא אומר, גם זבובים, תולעים, דבורים, גם אלה, הוא אומר, משקיעו מאמץ.
יש פה קצת ויכוח איך לתרגם, יש כאלה שאומרים, אנשים שהגיעו להערה בעבר היו זבובים ותולעים, והשקיעו הרבה מאמץ ויעשו. אז אם הם יכלו, למה אתה לא יכול? אתה בן אדם, אתה הרבה יותר מפותח מהם מבחינת ההבנה שלך.
כל השורות האלה מבוססות על הסוטרה שנתבקשה על ידי סובהו, לימוד של לורד בודה עצמו.
ואחר כך הוא ממשיך בפסוק 19, מה גם מישהו כמוך שנולד כאדם, הוא מבחין בין ברכה לפגיעה, אם נעשה הבודיסטווה לעולם לא תזנח, איך לא תגיע אף אתה להערה? על מה הוא מדבר פה? הוא מדבר פה על מה שאנחנו קוראים טבע הבודה. אולי ראיתם את זה חוזר במקומות אחרים. הוא מדבר על טבע הבודה שיש בנו.
סנגי קיריק. סנגי זה בודה. סנגי קיריק, טבע הבודה. מה זה טבע הבודה? הנה ההגדרה. סנגס הוא גיור. גיור זה להפוך, הוא יכול, מתאים. כלומר, מה שיכול להפוך לבודה.
וטבע הבודה שיש לנו, יש לו שני אספקטים.
האספקט הראשון נקרא רנגשין נריק. רנגשין נריק זה טבע הבודה המולד, וזה הריקוד. והנה ההגדרה של טבע הבודה המולד. צ'וינג גנגשיק, נאו אני קור ביור רום, רנגשין נריק יצני. צ'וינג זהו מה שנקרא מרחב הדרמה, וזה כינוי לריקוד. רנגשיק זה אשר. נאו אני קור זהו גוף המהות של הבודה. רנגשין נריק יצני, ההגדרה של טבע הבודה המולד. ההגדרה של טבע הבודה המולד היא זה שהוא ריקוט ואשר יהפוך לגוף המהות של הבודה.
מכיוון שהדברים הם ריקים מלהיות כך או אחרת מצידם הם, מכיוון שאין להם שום טבע עצמי, גם לי אין שום טבע עצמי. גם אני ריקה. איך יודעים את זה? יש פה, לא יודעת, 100 אנשים, כל אחד רואה אותי באור אחר. כל אחד רואה אותי בזווית קצת אחרת ויש לו דעה קצת אחרת עליי. זה אומר שאני לא כך או אחרת מצד עצמי. יותר מגדול, אין לי טבע של להיות בן אדם מצד עצמי. אני יכולה, אם קרמה אחרת תפשיל, להיוולד שלא כבן אדם. אם קרמה רעה תפשיל, אני מסתכלת כאן ואני רואה תלפיים. אם קרמה יותר טובה תפשיל, אני מסתכלת ואני רואה זרועות של מלאך. גוף בוהק וזוהר ומלא עונג. הכל לפי הקרמה. אני לגמרי ריקה מכל טבע עצמי. ומזל שכך, אני כולי פוטנציאל. כרגע אני חווה את עצמי כבן אדם, ואולי אתם גם רואים אותי כבן אדם, זה הקרמה שנכפית עליי כרגע, זה הפילטר שלי כרגע, זה מה שאני כרגע רואה. מצד אחד זה קרמה מדהימה, כמו שאמרנו, במדיטציה של שפע פנאי, מצד שני זה גוף שקל להרוג אותו, קל להחיב לו, הוא מזדקן, הוא מתבלט, צפוי לחלות. אז יש פה מיקס, יש קרמה שמצד אחד מדהימה, ומצד שני יש בה פגמים.
טבע הבודה המולד שלי אומר
שאני לא מצד עצמי בן אדם. אם אני אצבור חסד מספיק, אעשה מספיק טוב, אשמור מספיק על המוסר, אסלק השקפה שגויה, אבין את הריקוד שלי היטב, אני יכולה להתמיר את המצב הזה. אני יכולה לשנות את המצב הזה. ולכן, הוא אומר, גם הזבובים הגיעו להערה. כי אין בהם טבע עצמי להיות זבוב. על אחת כמה וכמה אם אני בן אדם, אם אני אשקיע מאמץ, אני יכולה לצאת מהמצב הזה. למצב יותר גבוה, הרבה יותר גבוה, לאננדה. לעונג בלתי פוסק. אז זה אספקט אחד של טבע הבודה, זה הריקוד שלנו. זה התואר שלנו. ולפעמים משווים את הטבע הזה, זה כמו שמיים כחולים. וכל הנגעים הרוחניים והשקפות השגויות שיש לנו, זה כמו עננים שמכסים את השמיים. אבל הם לא יכולים לפגוע בשמיים, הם לא יכולים לשרוט את השמיים. אם נסלק את העננים, אז יהיה שמיים כחולים. ככה גם את התואר שלנו אי אפשר ללכלך. התואר הזה זה הריקוף שלנו, זה הפוטנציאל הזה הגלום בנו, שאי אפשר לגעת בו. הרשע הכי גדול, יש לו את הטבע בודה הזה. יש לו את היכולת הזאת. אם הוא יתחיל לחסל את הרע ולפעול באופן מוסרי, הוא יכול להגיע להרע. זה מצד אחד. אז אספקט אחד זה שיש בי את הדבר הזה שהוא כבר בי, כבר באתי איתו. כל אחד ואחד מאיתנו יש את הריקות הזאת. בלי יוצא מן הכלל, גם לזבובים יש אותה.
העובדה שלתודעתנו יש ריקות, ושהיא מטבעה ניטרלית, היא שמאפשרת שקרמה טובה במיוחד תגרום לנו לראות את עצמנו כישות כל יודעת בעתיד. האספקט הזה שלנו הוא זה שיהפוך לגוף המהות של הבודה, הסבבה וקיה.
מצד שני, צריך לפתח את זה, זה האספקט השני של טבע הבודה.
גנגיור גיריק, טבע הבודה שדורש פיתוח.
לא מספיק שבאתי עם הפוטנציאל, עכשיו אני צריכה לעבוד קצת כדי לחשוף אותו. אני צריכה לפנות את העננים כדי לייצר ממנו עונג תמידי.
וזה מה שיהפוך בסופו של דבר לגוף המנטלי והפיזי של הבודה. הכתבים נותנים גם דוגמה כדי להמחיש שני סוגים אלו של טבע הבודה. דוגמה לסוג הראשון, קיגן גיאוי. יוקי סם דנטונג. קיגן גיאוי, כלב זקן ועזוב. כינוי למישהו עלוב. גיו, זרם. סם, תודעה. דנטונג, ריקות מקיום עצמי. כלומר, הדוגמה כאן היא הריקות של רצף תודעתו של כלב זקן ועזוב. אפילו ליצור מסכן זה יש טבע הבודה המולד. הריקות של תודעתו. והיא שתאפשר לו בבוא הזמן להגיע להערה. דוגמה לסוג השני, קיגן גיאו גיוקי סקמה סמקי סבם. סקמה טהור ללא רבב. סבם זרע. זהו הזרע של מצב תודעה טהור לחלוטין ברצף המנטלי של אותו הכלב. זה הזרע אשר, אם יתופח ויפותח על ידי מעשי חסד רבים ותרגול נאות, יאפשר אפילו ליצור עלוב ומסכן זה להגיע בסופו של דבר להערה.
עכשיו אני רוצה להתקדם קצת. דיברנו בשיעור הקודם על זה שבעצם אנחנו כבר יודעים איך לעבוד קשה. אנחנו כבר עובדים קשה למה? למען פרנסה למשל. אנשים משקיעים הרבה מאמץ בפרנסה שלהם. הוא נותן דוגמה של דייגים שמוכנים לעבור קשיים גדולים בלב ים, ועיקרים שעובדים קשה שעות ארוכות, ואנשים משקיעים המון מאמץ בשביל מה? בשביל הובי. מוכנים לסכן את נפשם בשביל איזה הובי. אנחנו מוכנים לעמוד בקשיים, אנחנו מוכנים להתאמץ קשה. הוא אומר, אז למה לא להשקיע את המאמץ למען מטרה רוחנית? מישהו יכול להגיד, זה נורא קשה לעבוד למען מטרה רוחנית, הקשיים גדולים מדי. אז הוא אומר פסוק 21, בהמון מיליוני עידנים אינסופיים, אינספור פעמים כבר גופך שוסה ונתקר ונשרף ובותר לגזרים. אם זה נכון שהתודעה נשארת, עברנו כבר את כל הדברים האלה אין ספור פעמים, וטרם הצלחת הערה להשיג. אז כבר התמודדנו בקשיים עצומים. כבר היה לנו קשה. אז למה לא להתמודד בקושי שמוביל למטרה ראויה, שיוציא אותנו מכל סבל ויוציא אחרים מכל סבל? בפסוקים הבאים הוא אומר, הכאב שתסבול בדרכך להערה הוא מוגבל וסופי. הוא כמו הכאב שסובלים את חותכים את הגוף על מנת לסלק איזה נגע מחיב שבפנים. וכזה כאב. כמו רופא שמוציא נגע מהגוף, אז יש כאב, יש אינחות, אבל הוא מוגבל והוא סופי והוא למען מטרה נשגבה, ראויה. הפסוק ה-25 בא לעודד את אלו שאומרים, המטרה גדולה, זה קשה מדי. נתינה כזאת זה קשה מדי. אורך רוח כזה זה קשה מדי. אז הוא אומר,
צומה לסוג, ג'ימפה לאנג, טרמפה טוקמה, ג'ו וואט זה, דלה גומנט, שינני, רמגי רנגי, שיינטום. צומה, ירקות, לסוג וכו'. ג'ימפה, נתינה. דרמפה, להדריך. טוקמה, בתחילה. ג'ו וואט זה, לעסוק. דלה גומנט, שינני. לאחר שלזה מתרגל, רימגי בהדרגה, רנגישה, בשרנו, יאנג אפילו, טום לתת.
בתחילה הוא מדריך אותנו לעסוק בנתינה של דברים כגון ירקות. הוא זה מי, זה הבודה. קשה לכם לתת את הכל, אל תתנו הכל. תתנו גזר. תנו שני גזרים. ולאחר שלזה בהדרגה נתרגל, יבוא יום בו נוכל אף בשרנו לתת. זה מתייחס לסיפורי לידה של הבודה, שבלידות קודמות שלו, לפני שהוא היה בודה, הוא נתן אפסרו לנמרה, הוא נתן אפסרו לנץ. יש הרבה סיפורים כאלה, מאוד יפים. הוא אומר, מה, אני לא יכולה לעשות דבר כזה. הוא אומר, אל תתחילי משנה. תתני גזר. אם את יכולה לתת גזר, תתני שני גזרים. את יכולה לתת שניים, תתני קילו. תמשיכי הלאה. בהדרגה, בהדרגה. בפסוק 26 יבוא יום ונוכל להתייחס אל גופנו בדיוק כיחסנו לירקות וכו'. היום הזה יבוא. אם נתרגל את השלמויות כמו שמלמד אותם, יבוא היום שזה יהיה כמו ירקות. באותו היום לא יהיה שום קושי בכלל לתת בשרנו וכן את השאר.
בשלב הזה כבר לא נתקשה לבצע הקרבות אלה של הבודיסטווה. יחד עם זה חשוב לציין שהבודה אסר עלינו לקחת על עצמנו קושי שאיננו מוכנים לו עדיין. משום שנתינה כזו לא תהיה שלמה, ולכן הקרמה שלה לא תהיה טובה. כל דבר בעיתו, אם התרגול זה יגיע, בזמן הנכון.
פסוק 26 מדבר מה? זה כואב לתת את בשרי, אני לא יכולה לתת את בשרי. ואז הוא מביא אותנו לפסוק 27, מאוד חשוב. פסוק 27 אומר, אין כאב בם, שכן זנחו הם כל רע, ובשל חוכמתם אין תחייה בליבם. אין כאב בם, וכשהוא אומר בם הוא מתכוון לבודיסטטוות, לבודיסטטוות הגבוהים שעשו את הדרך.
בודיסטטוות אלה כבר כל כך מתקדמים בדרך, שהם כבר חדלו מלעשות מעשים רעים, והפחיתו מאוד את נטייתם לראות דברים כקיימים מצד עצמם. לכן הם אינם יוצרים את הקרמה שגורמת לתפוס דברים אלה כסבל.
ואז הוא אומר, למה יש לי כאב? למה כואב לי? הוא מסביר לנו מאיפה הכאב, למה זה כואב, למה הגוף הזה סובל כאבים, למה קיבלתי גוף שכל כך קל להרוג אותו וכל כך קל להחיב לו. כל צרה של הגוף והרוח מקורה בעשייה של הרע ובהשקפה לא נכונה. שני דברים, עשייה של הרע והשקפה לא נכונה. שני גורמים לכאב. עשייה של הרע מה זה?
סוק צ'סוקי דיקבה. סוק צ'ו זה נטילת חיים, סוק וכו', דקבה מעשים רעים. המעשים הרעים של נטילת חיים וכו'.
זה כמו להרוג, זה כמו לגנוב, זה כמו לשקר, זה כמו לנעוף, כל הדברים שמנינו קודם. עשייה של הרע זה לחיות חיים לא מוסריים, אפילו קצת לא מוסריים. תחשבו, כשאני פוגעת בחיים של יצור אחר, אפילו אם זה חרק, אני שמה כשאני עושה את זה. אני מצלמת את עצמי, עושה את זה. מקליטה את עצמי, עושה את זה. אפילו כשיש לי מחשבה לפגוע בחרק, אני מקליטה את עצמי, עושה את זה. גם אם לא פגעתי בפועל. זה יוצר רישום בתודעה שלי. הרישומים האלה מצטברים, ויום אחד הם מפשילים, ואז אני חווה כאב בגופי, אני חווה שמישהו פוגע בי. אין לי דרך אחרת לחוות כאב. אין לי דרך אחרת לחוות הנאה, חוץ מזה שאני גרמתי הנאה לאחרים. כי זה ריק. למה התנגשות של גוף בגוף גורמת כאב? למה? זה סך הכל שני דברים מתנגשים. יש מדע שמביא הנאה, ויש מדע שמביא כאב. למה? מה ההבדל? זה מדע וזה מגע. מה ההבדל? אם אני חווה כאב, אם אני לוקחת מגע ומתרגמת אותו אצלי ככאב, זה כתוצאה מזה שמפשילים רשומים מזה שאני פגעתי באחרים. זה יוצר אצלי פילטר שמכריח אותי לראות כאב בחיים שלי. וברגע שזה קורה, מאוחר כבר, זה כבר הפשיל. אני לא יכולה לשנות את הזרע שזרעתי ושנתן פרי כרגע. אני רק יכולה להבין שאם זה כואב, זה מוכרח היה לבוא מזה שאני חפתי לאחרים, שאני לא קיבלתי חיים. ואם את זה אני לא אוהבת, אז מה זה אומר? מה זה אומר? תפסיקי לפגוע באחרים. אם את זה את לא אוהבת, תפסיקי לזרוע זרים כאלה. זה הכל. אז הוא אומר, יש שני מקורות לכאב, לכל כאב שיש, רוחני, מנטלי, נפשי, פיזי, כל כאב שאנחנו חווים. הוא או מזה שעשינו רע לאחר, אנחנו עשינו את אותו הדבר לזולת בעבר, ומקור שני זה השקפה שגויה. מה זה השקפה שגויה? השקפה שגויה זה השקפה שלא מבינה את המציאות, שחושבת שהדברים נמצאים שם בחוץ באופן בלתי תלוי בי. שחושבת שאדם שבא ופוגע בי, בא מאיזה מקום אחר, מאיזה ארץ אחרת, ומניף את הנשק שלו עליי, ואני לא עשיתי לו שום דבר. זאת השקפה שגויה. ויכול להיות שלא עשיתי לאדם הזה שום דבר, זה מאוד יכול להיות, כי קרמה לוקח לה זמן להפשיל. אבל אני עשיתי משהו רע למישהו, אחרת אני לא יכולה לחוות בעולם שלי פגיעה. כי הדברים הם ריקים. אני גם לא יכולה לחוות שום הנאה, אם אני לא גרמתי הנאה לאחרים בעבר. השקפה שגויה לא מבינה את הסיבתיות הזאת. הסיבתיות הרגילה, כפי שאנחנו רגילים בחיי היומיום לחשוב מה גורם למה, היא כולה שגויה. היא כולה שגויה. אז מה קורה? אנחנו לא מבינים מאיפה הדברים באו, אין לנו מושג מאיפה הם באו, ואנחנו מנסים להגיב להם, לתקן אותם, לדאוג שלא יהיה רע, או לדאוג שיהיה טוב, אבל מכיוון שאין לנו מושג מאיפה הם באו, אז אין לנו שום צ'אנס להצליח במשימה שלנו. להפך, בגלל שאנחנו לא מבינים, אנחנו עושים בדיוק את הדבר שמשמר את סבלנו.
בסופו של דבר, השורש של ההשקפה השגויה נעוץ באי הבנה של הריקות שלנו. קנקסקי דק דן דקי לשמפה. קנקסק אדם, דק אני, דקיר שלי. שמפה אחיזה, אחיזה שיש לנו באני ושלי.
הוא אומר, כל כאב שיש לנו בא מזה שאנחנו לא מבינים מאיפה דברים באו, אנחנו לא מבינים את המציאות.
אנחנו מייחסים לעצמנו ולתופעות שסביבנו קיום עצמי.
ואנחנו עושים את הרע.
ומאסטר שנטילבה ממשיך ואומר גם את ההפך. רווחתו של הגוף ממעשה חסד תנבר. ושמחתו של הלב מנימות והגיעה. אין דבר שידכה את רבי החמלה השועים בגלגל למען הזולה. הרווחה של הגוף והלב תבוא מעשייה של חסד וממדיטציה. הוא מביא כדוגמה את רבי החמלה, שאלו במקרה זה בודיסטבות, מאחר שכל עשייתם מחסד למען אחרים, אין להם שום בעיות של דכדוך למשל או איסורים מנטליים.
אז הייתי רוצה שנעשה מדיטציה שתמחיש לנו את זה קצת. אז שבו לכם בנוח. התמקדו בנשימה. שימו לב לתחושה בקצה האף כשהאוויר נכנס פנימה והחוצה. ונסו לספור 10 נשימות. וכעת יזכרו באדם שאתם אוהבים נסו לזכר בפניהם איך הם נראים דמו שהם נמצאים לידכם כעת, ואתם מסתכלים בהם. ושימו לב לתגובה שלכם בנוכחותם. איך אתם מרגישים בנוכחותם? מכיוון שבחרנו אדם שאתם אוהבים, אז אני מניחה שאתם מרגישים נעים לידם. נעים לכם לראות אותם. והמראה שלהם נעים לכם, אטרקטיבי בשבילכם. כשאתם רואים אותם, עולה בכם תחושה נעימה. ואתם אומרים, זה אדם יפה, או זה אדם נעים. או זה אדם נחמד, או מה שזה בשבילכם. אז ברמה הקונבנציונלית, ברמה הרגילה, אתם יכולים להגיד שהופיע בחייכם אדם נחמד, או נעים, או יפה. עכשיו התבוננו בפנים שלהם. ונסו לאתר מה בפנים שלהם יפה או נחמד או נעים. ותסתכלו היטב. תבחנו היטב היטב את הפנים. האם זה הצבע שיער שעושה אותם נעימים? האם זה צורת הגבות שלהם? בצורת האף שלהם, או כל פרט שהוא בפנים שלהם. נסו למצוא מה בדיוק עושה אותם אטרקטיביים בשבילכם. נסו לאתר את זה היטב, בדיוק. האם יש חלק כלשהו בפנים שלהם שהוא נעים או נחמד מצידו הוא? שאומר, אני נחמד, אני נעים. ושהוא באופן מוחלט, נחמד או יפה או נעים. וכל מי שיפגוש את האדם הזה יסכים איתכם. האם יש כזה חלק בפניהם? האם תוכלו להצביע בדיוק איפה נמצאת הנעימות שלהם או הנחמדות שלהם? בשיניים, בנחיריים, איפה בדיוק? והסיכוי הוא שאם אתם מחפשים היטב ובוחנים היטב, אתם תראו שאין אפילו פרט אחד בפנים שלהם שאומר באופן אבסולוטי, אני יפה, אני נחמד. בצורה שכל העולם יסכים איתכם. אז אם ככה, מאיפה באה הנחמדות שלהם, או האטרקטיביות שלהם? ואם זה לא בא מהם, ואם אתם מרגישים נעים לידם, אז הנעימות מוכרחה לבוא מכם. זה אתם שמשליחים נעימות על פרצוף של בן אדם. פרצוף שמצידו הוא אין לו תכונה להיות נעים או בלתי נעים מצד עצמו. הוא פשוט פרצוף. והנעימות, התחושה הנעימה, מוכרחה לבוא מכם. יש כאילו פילטר בין העיניים שלכם ובין הפרצוף הזה, שגורם לכם לראות נעים או נחמד כשאתם רואים את הפרצוף הזה. הפרצוף הזה מעורר אצלכם נעים או נחמד. אבל הנעים והנחמד הוא שלכם. הוא לא שם, הוא אצלכם. כי מצד עצמו, הוא ריק מלהיות נעים או בלתי נעים. הפרצוף הזה אין לו מצד עצמו שום סימן או שום אינדיקטור שהוא נעים או לא נעים באופן אובייקטיבי. אילו היה כזה, אז כל העולם היה חושב על אותו אדם בדיוק כפי שאתם חושבים עליה. עכשיו תנסו ללכת עוד צעד ותשאלו את עצמכם, אם אני מרגיש או מרגישה נעים בנוכחות הפרצוף הזה, אם הפילטר שעולה לי הוא פילטר של נעימות כשאני מסתכלת באוסף הנתונים הזה, מה יכול היה לגרום לפילטר הזה? מה יצר אותו? ואני אתן לכם רמז. אל תחפשו באדם השני. תחפשו אצלכם. מה יכול היה ליצור את הפילטר שכופה עליכם עכשיו להרגיש נעים בנוכחות האדם הזה? מה יכול היה לגרום לרישום שיפשיל של נעים? אתם יכולים לפקוח את העיניים. אז זאת הייתה מדיטציה קצרה, שמטרתה הייתה טיפ-טיפה להמחיש את מה שאנחנו קוראים ריקות. כשאנחנו אומרים שהדברים הם ריקים, כשאנחנו אומרים פרצוף הזה, הוא ריק מלהיות נעים או בלתי נעים מצד עצמו, אנחנו לא אומרים שהאדם הזה לא נעים. בשבילכם הוא נעים, ואף אחד לא מכחיש את החוויה שלכם. אנחנו לא טוענים שמה שאתם מרגישים הוא לא נכון. בשבילכם, האטרקטיביות של האדם הזה היא נכונה, היא תקפה. אבל היא לא באה מהם. הם ריקים מלהיות נעימים או בלתי נעימים, אחרת כל העולם היה מתייחס אליהם בדיוק באותה צורה כפי שאתם מתייחסים אליהם. וזה לא נכון. אז זה לא שהם הפוך ממה שאתם מרגישים, או משהו אחר ממה שאתם מרגישים. הם ריקים. וגם אתם כמובן, בכל דבר בחיים שלנו. הם ריקים מלהיות כך או אחרת, וזה אנחנו שרואים אותם כפי שאנחנו רואים אותם. זה בעיני המתבונן. אז אם זה בעיני המתבונן, למה אני גם רואה פרצופים שהם לא נחמדים לי? למה זה שאני רואה גם פרצופים לא נחמדים? לא לקחתי אתכם שם במדיטציה, כי זה קצת יותר קשה, כי באים הרבה רגשות קשים. אבל זאת מדיטציה טובה אם אתם רוצים לעשות אותה בבית. תעשו גם עם האדם שלא נחמד, שאתם לא סובלים. ותחפשו מה אצלם לא נחמד. איפה בדיוק אצלם? הצבע של העיניים מצד עצמו לא נחמד? האם כל אחד יחשוב שהעיניים שלהם לא נחמדות? ככה, תנסו לחפש את הלא נחמד, ותראו שאם אתם עושים חיפוש כמו שצריך לא תוכלו למצוא. כי זה לא אצלם. כי זה בא מכם. אתם משליחים נעים או אתם משליחים לא נעים? אנחנו רוצים להגיע לאושר, נכון? אנחנו רוצים לראות רק נעים, נכון? אנחנו רוצים רק נעים ולסלק את הלא נעימים. אז אנחנו צריכים להבין מה יוצא רישום כזה ומה יוצא רישום כזה. זה היה חלק קצת יותר קשה במדיטציה. הוא אמור להיות יותר קשה. מה יכול היה לגרום לי לראות את האדם הזה כנעים? אנחנו אומרים שמה שגורם לי לראות אותו נעים, זה בגלל שאני עשיתי משהו טוב בעבר, וזה חוזר אליי בצורה כזאת. אבל כל המנגנון הזה, שהוא המנגנון של קרמה, הוא נסתר מאיתנו. הוא חבוי. זה אחת הבעיות שלנו. זאת מציאות מאוד חבויה. לאדם רגיל, שהוא לא מודד מתקדם, קשה מאוד להבחין איך זה עובד. ולכן אנחנו לא מקשרים בין דברים. אני לא יודעת מה היה הדבר הטוב שעשיתי, שגורם לי עכשיו לפגוש אדם נחמד. אז אני אומרת, הוא נחמד, זה בא ממנו, הוא נחמד. זה ההבנה שלנו, שאנחנו מייחסים לדברים עצמיות שאין להם, ומעולם לא הייתה להם, וגם לא יכולה להיות להם, ואף פעם לא תהיה להם. זה הכל בא מאיך שאנחנו רואים, הכל בא מעיני. אנחנו אומרים שבעולם שלי, כל העולם שלי בא מאיך שאני רואה אותו. ובשבילי אין עולם אחר. בשבילי אין עולם חוץ מזה שאני משליחה. בעולם שאני משליחה, הוא כולו דרך הפילטרים שאני מסתכלת דרכם בעולם. אני כל הזמן מסתכלת דרך פילטרים על העולם. דרך מונים, דרך מונחים. פילטרים האלה נכפים עליי. זה הקרמה שלי. זה קרמה. היא מכריחה אותי לחוות עולם בצורה מסוימת. לפעמים נעים, לפעמים פחות נעים. החוכמה היא להתחיל להבין את המנגנון הזה, כי אם זה ככה, אם זה בא ממני, ואם אני מבינה איך זה עובד, אני יכולה להתחיל לעבוד עם זה. אני יכולה להתחיל לגרום לפילטרים ורודים ולא לפילטרים שחורים לעלות. איך? לא על ידי שאני יושבת ומקווה שיהיה טוב, זה מסטר שאני דבר אמר לנו, זה חסר תכלית, זה לא עובד. אנשים קיוו לטוב הרבה זמן. אני צריכה להבין איך המנגנון עובד, בשביל זה אני צריכה הדרכה של אדם כמו מסטר שנטידבה, או של הבודה, מישהו שיסתכל והבין את המנגנון. והם אומרים, כולם, זה בא מהמעשים, זה בא ממה שאת עשית בעבר. לוקח זמן לייצר את הפילטרים, לוקח זמן. אם את תתחילי לעבוד עכשיו, ייקח זמן ויחול שינוי. יחול שינוי במה? אם אני עכשיו מתחילה לשמור על נדרים של מוסר ועל התנהגות נאותה, אני מייצרת את העתיד שלי. בהדרגה והדרגה, העולם שלי יתחיל להשתנות. מה יתחיל להשתנות? האם הם יתחילו להשתנות? לא. אצלם לא יקרה כלום. המיינד שלי משתנה, הפילטרים שלי משתנים, ואז אותם פרצופים שנראו לי לא נחמדים, נראים לי עכשיו נחמדים. ואני אגיד, הם השתנו. הם השתנו לטובה. זאת הטעות שאנחנו כל הזמן חושבים שהעולם הוא בחוץ. בעיקרון אנחנו רוצים לראות שמה שיש שם בחוץ הוא לא כך או אחרת בלעדיי. אני זו שמייחסת להם קיום כזה או אחר או תכונות כאלה או אחרות. אפילו זה שאני מזהה את הפרצוף הזה כפרצוף של מישהו, זה בא ממני. אפילו שאני קוראת לזה פרצוף, זה בא ממני. זה שאני מזהה את זה כבן אדם, זה בא ממני. כן, שאלה.
איך את מסבירה ברמה הפיזית? כלומר,
אני
קבוצת אנשים,
רואה
מישהו כרשע או כנחמד.
כן, שאלה שחוזרת הרבה. יש לנו קרמות משותפות במובן שהן דומות. קודם כל יש לנו קרמה דומה שיש כולנו בני אדם. אז כולנו מסתכלים על העולם כמו שבני אדם מסתכלים ולא כמו שכלב מסתכל. בשבילי זה מופיע כעת, אבל אם יבוא לפה כלב, הוא לא יראה פה עת. נגיד שיש פה 1,000 כלבים, אוקיי? אם יביאו לפה 1,000 כלבים ויעשו אצבעה, הרוב יגיד שזה לא עת, נכון? האם זה אומר שזה לא עת? הרוב לא קובע. אולי יש הרבה אנשים שרואים באדם הזה רשע, זה לא עושה אותו רשע מצד עצמו. זה רק אומר שכל האנשים האלה עשו משהו רע למישהו אחר. בעבר. אולי בגלגול קודם. וזה מבשיל להם ככה. הרוב לא קובע. במשך אלפי שנים הרוב אמר שלנשים אין זכות בחירה. זה לא עושה אותם צודקים. הרוב לא קובע. כמה יש לה את החוקיות שלה. למעשה, אם תלכו מספיק רחוק, ושזה צריך קצת להיות רגועים יותר, ובמיין שקט יותר, אתם תראו שהכל, בלי יוצא מן הכלל, כל עולמי, כל עולמי בלי יוצא מן הכלל, 100% בא מהקרמה שאני סברתי. וזו באה ב-100% מאיך אני התנהגתי בעבר עם הזולה. אין לי שליטה על עובד, אבל אני יכולה להתחיל לרצף את העתיד. אני יכולה לעשות את זה, אם אני מבינה שזה בא ממני ולא מהם. כל עוד אני חושבת שזה בא מהם, עבוד לי. אני לא יכולה לשנות את העולם. ניסינו הרבה זמן. אני לא יכולה לעשות את זה. בלתי אפשרי, מעולם לא עבד, כי לא הבנתי את העולם. כי לא הבנתי מאיפה בא עולמי. אם אני מבינה שכל העולם שלי בא ממני, והאופן שבו הוא בא ממני זה דרך איך שאני פעלתי בעבר עם העולם, אז אני יכולה להתחיל לשנות אותו. על ידי שאני משנה את עצמי, ואז באופן אוטומטי עולמי משתנה. אני לא צריכה לעבוד בחוץ. אני רק צריכה לעבוד בפנים. לא צריכה לעשות איתם שום דבר. ונתתי לכם את הדוגמה, אם הבוס כועס, אם הוא כועס עלי שלא בצדק, מה אני צריכה להזמין אותו לכוס קפה, או להבליג, או לצעוק חזרה, או להסביר לו שהוא לא צודק? מה אני צריכה לעשות? בהווה אין מה לעשות. אם הוא עכשיו פועל שלא קשורה איתי, או מעליב אותי, או צועק עליי, זה בגלל שאני עשיתי את אותם הדברים בעבר, כלפי אחרים. אין לי מה לעשות איתו עכשיו. זה מאוחר כבר. זה חזר אליי. עכשיו מה שאני צריכה לדאוג זה לא להחזיר את הגלגל שוב. זה להבין, זה לא נחמד, את זה אני עשיתי, עכשיו תעשי ההפך. עכשיו תעשי ההפך. אל תפעלי בצדק כדי שכלפייך יפעלו בצדק. אז אני יכולה להזמין אותו לקוס קפה, לא להזמין אותו לקוס קפה, זה לא משנה. זה לא משנה. אין לי מה לעשות שם, אני צריכה לעשות כאן. והתוצאות של זה יבואו בעתיד, לא ברגע זה. ברגע זה התפקיד שלי זה למנוע לסובב את הגלגל ולאהוב אותו כמה שיותר. זהו. זה לא עבודה קלה. אף אחד לא אמר שזה קל.
סומה לפרחים אדויה עם הצילי יבשות וחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי יחנה נוכה אגישנה כגן של עדנה תאהה בליבי יחנה נוכה אגישנה כגן של עדנה תאהה ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה ועולם שכולו שואה תמגורו לתנן דלקה מריאת הים